בוקר טוב לכולם, היום יום חמישי, י' בסיוון תשע"ח, אנחנו ממש לפני פרשת נשוא, הפרשה הארוכה ביותר בתורה. כאילו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, אחרי חג השבועות שהתעלינו כל כך, אז אנחנו רוצים עוד תורה ועוד ועוד ועוד, שיהיה הרבה, שלא יהיה קטן. אבל אני לא רוצה לעסוק בזה, אני רוצה השבת לדבר על נושא שנקרא בחינה של האדם על ידי הקדוש ברוך הוא. השם בוכה כליות בלב. אחד הנושאים המדוברים בפרשה זה נושא הנזיר. אדם שרוצה לדור דדר להיות נזיר לשם, ובסמיכות לפרשה הזאת, פרשת הנזיר, יש לנו פרשת סוטה. ואומרים לנו רבותינו, מה הסמיכות של הפרשיות בין סוטה לנזיר? מי שרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין, ועל זה אני רוצה היום לדבר ולהבין את המשמעות שלנו לימינו אנחנו מתוך הדברים. מה פירוש אישה סוטה כולם יודעים? אנחנו לא צריכים לפרש, אבל מדובר על אישה בלשוננו היום שבוגדת בבעלה, ואדם רואה את המעשה, את הבגידה. אם כן, אנחנו רואים שהתורה אומרת לאדם הזה, תתנזר. תתנזר מן היין. ועולה שאלה מדוע, מה הקשר בינו לבין אותה בגידה? הוא בכלל לא בעניין. הוא עבר, ראה, הוא בכלל לא קשור. מדוע הוא צריך להזיר עצמו מן היין, לא להתאמן אמת, ולגדל שיער, ואחר כך להביא קורבנות, למה? מה העניין? תסתכלו אתכם במקום מספר אחד, אומר המדרש תנחומה, דבר אחר, אם יסתר איש במסתרים, כך אומר ירמיהו הנביא, ואני לא הראינו נאום השם זה ההמשך, אומר לנו המדרש משל, משל לארכיטקטון, תקרא ארכיטקט, אדריכל, שהוא בונה כל מיני חדרים, שהיה קטירקוס, כלומר הוא היה לא רק ממונה על הג'וב שלו, הוא קיבל מינוי ממשלתי, והמינוי הממשלתי זה להיות אחראי על הכנסות הכספיים של בני המדינה, והתחילו בני המדינה מטמינים כספם וזהבם לתוך אותם המטמונים שהיו בה. מה עשו אנשים? אמרו זה עכשיו יבוא, יראה כמה כסף יש לנו, ייקח מס. אז אנחנו נחביא את הכסף, ועד לא יהיה לו מה לקחת מאיתנו, וככה נציל את כספנו. אמר להם הארכיטקטון, אני בניתי המדינה, ואני עשיתי את המטמונים. שמה ממני אתם מטמינים? תגידו, אתם חושבים בהיגיון? מי שתכנן את המדינה הזו, את כל אותם המקומות המסתור, זה אני. ואתם מחביאים שם? מה נראה לכם? שאני לא יודע איפה זה? אני יודע את כל המטמוניות, אז אני אחפש שם. ממשיך המדרש ואומר, כך אמר הקדוש ברוך הוא למנאפי. ממני אתם מסתירים את עצמכם? כמו שאנחנו רואים בציור, ההוא מציץ לו ככה לראות אם רואים אותו או לא. אם יסתר איש במסתרים, אני, עכשיו שימו לב, אני בראתי אתכם ועשיתי אתכם מכילים מכילים, שנאמר ותשכח אל מחולליך. שואל המדרש, מה זה הפירוש אל מחולליך? לאל שעשה אותך מכילים מכילים.
מה זה מכילים?
עוד מעט. אין אתם יכולים להטמין עצמכם. למה? אמר לנו המדרש, הפסוק, אני השם חוקר לב ובוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו. ואני הוא שמקרב אותם למשפט, שנאמר וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקר ובחושקי שכר, שכיר אלמנה ויתום ומתי גר ולא יראו לי, אמר השם צבאות. לכן אל תהיו טועים אחר היצר הרע, ושלא תסתה אשתו של אחד מכם, כמו שכתוב בעניין, איש איש כי תסתה אשתו. הוא מעניין שאנחנו קוראים את המדרש הזה, הוא מתחיל טוב, אבל הוא פתאום עובר למשהו אחר ומבלבל. הוא מתחיל בעניין. אם מסתתר איש במסתרים, אומר לנו המדרש, מדובר על מה? על אדם שנואף. אז אם כן, הוא מסתיר את עצמו. אבל פתאום בא פירוש מכינים, מכינים, איך פתאום המדרש עובר לאן? לגוף האדם. לגוף האדם. בהתחלה זה בסדר. אנשים, בתחילת המשל, מסתירים ממון בתוך המכילות, שהמושל של המדינה בעצמו חבר. טוב, זה קשור. אבל כשאתה מגיע לנמשל, אנחנו עוברים לגוף האדם, היינו מצפים שהנמשל יתעסק בפתיחה, אותם מלהבים שמסתירים את עצמכם. והאם ההגדרה פה רק על ניאוף, הניאוף הפיזי, או שמה יש פה עוד רעיון. למעשה, המדרש מתחיל טוב. ומה אומר המדרש? כך אמר הקדוש ברוך הוא למנעפים. ממילא אתם מסתירים את עצמכם. אבל במקום לומר לנו מה עובר על העם, מה ההמשכיות של הדברים, חז"ל עוברים לאל שעשה אותי, אותך, אותנו, מכילים, מכילים, אני חוקר, בוחן ליבות וקריות. לא הבנתי. המשל באמצע, סליחה, נמשל באמצע, שובר כיוון. ומה הקשר בין הלב והקלבות לבין הפתיחה שמדבר על מעשה בגידה? ביוצא מהדברים עליי, נראה לומר שכשמה שנאמר במדרש מכילים מכילים, כלומר חדרים חדרים, מדובר על האדם. כי ככה מובא בהמשך. בוחן קריות, בוחן לב. אז אם ככה, אנחנו צריכים להבין. הקדוש ברוך הוא חוקר את הלב? מה הקשר? מה הקשר? בין המקרה שלפנינו, אישה סוטה בנזיר, לבין חטאים שאדם מחביא בלב. לכאורה אין קשר. כשאדם חוטא, עובר עבירה, אז הוא עושה אותה במסתרים, בדרך כלל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא יכול להסתתר. אז זה מובן, המדרש מובן. אבל מה העניין הזה של הקדוש ברוך הוא חוקר כליות בלב? מה הקשר? אני חוטא במחשבה, זהו, מה עשיתי?
להגיד שהוא יכול לעשות הכל, להגיע לכל מקום.
אוקיי, אבל מה עשיתי? מה הבעיה?
להראות את הגודל.
מה הבעיה אבל? אני רק במחשבה. אני חוטא במחשבה, לא במעשה. אז מה הבעיה?
בעיה אחרי זה
תפקע
במעשה.
אין מעשה, רק במחשבה. אז למה השם צריך לחקור אותי שם? הקדוש ברוך הוא חוקר את כליות בלב, זאת אומרת...
זה לא
סתם
לא
טוב,
זה
לא סתם
לא...
אבל כל מה שלא עשיתי, לא עברתי על איסור.
זה כמו
שאם
אתה חושב על לגנוב, אז זה כמו שלא נפתח.
כן?
אני לא שמעתי.
לא, זה הפוך, זה
מחשבה טובה.
לא שמעתי בן אדם להגיד עכשיו רוצה... אדם רוצה לדבר לשון הרע על מי שהוא לא מדבר, אז הוא אומר לשון הרע.
רק על החשיבה זה...
מה אתה אומר?
יש פה משהו יותר...
איך, תגיד לי, איך?
יש פה משהו מה?
שאותם תיקון, כי יש לך איזה רע, איזה כבר בלב, יש לך את החשיבה הזאת, ובסוף...
איך הגעת את זה? מה שאתה לשון הרע?
רק לומר, אנחנו מדברים פה על מסתרים.
זה לא שלום.
כשאנחנו מדברים על מסתרים, אם יסתר איש במסתרים, על איזה מסתרים מדובר? לפי תחילת המדרש, מדובר פה על באמת חדר, בית, מחבור, אבל לפי חלקו השני של המדרש, מדובר על מה? על חדרי הלב.
יש את
ראו,
אל תחשבו רבי
ואוכם. זה אחד מתרי"ג המצוות? לא. זה לא מצוות לא תעשה ולא מצוות תעשה. אז אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא צריך לחקור שם? מה יש לו לחקור שם, אחר המחשבות? ובמילים אחרות, כשאנחנו מתבוננים על מעשה הסוטה והנזיר, צריכים רגע להבין את העומק של הדבר. ולא רק לדבר החיצוני שאנחנו רואים, אם זה במעשה הבגידה ואם זה במעשה הנזיר. כן.
ודוגמה שיש פסיקה בין הרב, לא, חסך, אפשר לא לגעת סתם כך להתחיל לגעת, אבל יש לך דחיפות, אז אין בעיה עם זה שבטעות נגעו לך. אז יש בעיה, אין בעיה לראות, כי אתה רואה ואתה חולף, אבל יש בעיה להתבונן.
זה אוקיי, זה עוד כיוון, אבל מה שאתה אמרת מקודם, כותב הרב פיינשטיין בתשובות לקרוא משה, ששאלו אותו שאלה על נסיעה באוטובוסים כפופים בניו יורק. אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני מנסה להבין על החקירה של המחשבות. כי מה שנאמר, שהשם חוקר ליבות וכליות, זאת אומרת, לא מעשים חיצוניים, כי זה נראה, לא צריך לחקור. זאת אומרת, אלא משהו בפנים, בפנימיות שלנו עכשיו, סליחה, כן? ובואו נתבונן רגע מדוע המדרש משנה פאזה, כיוון ועובר אלינו, אל המכינות שבלבבנו, אל חדרי הלב וחדרי המוח, ושם הקדוש ברוך הוא חוקר, ושם נאמר, אם מסתתר איש במסתרים. ואני לא אראה לנו מה שם. מסתכלו בבקשה ברמב"ם, אצלכם מקום מספר 2. אחד הדברים הידועים המפורסמים שאנחנו פחות מתפללים, מצפים, רוצים, מייחלים, שייבנה המקדש. ואחד מתפקידי המקדש הוא להביא את הקדושה אל חיי המציאות. ובידוע, בין האדם כאדם, כחומר, הוא זקוק לעניינים גשמיים. זקוק, צריך לאכול ולישון ולקנות ולהתלבש ולעשות פעולות גשמיות. זה מהטבע שלו. ואם כן, קורה שאדם צריך להביא לבית המקדש קורבנות. קורבן חטאת או אשם, אשם דלוי, אשם ודאי. יש סוגי קורבן שאדם מביא המעשר הלא נכונים. יש קורבן תודה, קורבן נדבה, קורבן שלמים, קורבן חגיגה, קורבן... יש עוד! אבל בכל מקרה, בכל הקורבנות כולם, ישנה חשיבות מרובה לא רק לצד של הכהן שמקריב בפן הפיזי, שהוא לוקח ומזה את הדם מעל לחלק העליון של המזבח או ליסוד של המזבח, לקרן כזו, לקרן אחרת, שעל המזבח. זה חלק מסוים. אבל יש חלק נוסף, הוא החלק היותר משמעותי. ולכן בואו נתבונן רגע ברמב״ם. אומר הרמב״ם, בהלכות פסולי המוקדשים, בפרק י"ג עד אחד, שלוש מחשבות הן שפוסלים את הקורבנות. כלומר, אדם מביא קורבן שלם, לא בעל מום, הכל בסדר, הוא מביא אותו לבית המקדש. כי או שהוא חייב, או שעכשיו הוא רוצה להביא קורבן תודה, נדבה, שלבים, לא משנה. anyway, מה שלא יהיה, הוא בא עם קורבן. ואומר לנו הרמב״ם, הדבר הראשון, מחשבת שינוי השם. מה אתה מסביר? הוא מחשבת המקום, הוא מחשב את הזמן. טוב, עכשיו הרמב״ם מסביר. מה פירוש מחשב את הזמן? מחשב את הזמן כיצד? אומר הרמב״ם, כגון ששחט את הזבח לשמו. כלומר, הקורבן הזה לשם שלמים, אבל זה לשם שלמים ולא חטאת. לשם חטאת זה לא לשם אשם. כלומר, יש לו הגדרה, קורבן הזה בא עבור הגדרה מסוימת. ועל מה קורה? על מנת לזרוק דמו, מאחר שתשכח, מה שינוס מזריק אותו? הוא אומר, תדע מה, הוא לא אומר, הוא רק חושב בראש. הוא לא אומר, הוא שוחט, הכל בסדר, אבל הוא אומר, תדע מה, את הדם של זה אני אזרוק על המזבח אחרי השקיעה. במחשבה. אבל בעצם, את הדם הזה צריך לזרוק לפני השקיעה. או להקטיר ממנו. מהקורבן, דבר הראוי להקטיר למחר, מאחר שיעלה עמוד השחר, שאינו זמן הקטרתו, זה נקרא מחשבת הזמן. או לאכול ממנו דבר הראוי לאכילה לאחר זמן הראוי לאכילה. כלומר, אני רק חושב על זה. הכהן לא משנה מהעבודה כלום. אבל רק במחשבה עולה לו איזה מין הברקה לשנות את גדרי הזמן של הקורבן ביחס לאיזה חלק מהעבודה שלו. אומר הרמב"ם, וזבחים שחשב בהם מחשבה זו הם הנקראים זבחים שנשחטו חוץ לזמנם, והם נקראים פיגול בכל מקום. וזה פיגול שאמרה התורה. כלומר, למעשה זה ממש לא ברור. מה עשה הכהן? מה? הוא שחטו את הקורבן, הוא שחט. הוא מקטיר את האיברים. הוא עושה את העבודות. רק הוא חשב לאכול את הקורבן אחרי הזמן שכתוב. אפשר לחשוב. מה קרה? הוא רק חשב. וזה הופך להיות פיגול? הקורבן נפסק? מה זה הדבר הזה? כולנו כבר דיברנו על זה בעבר. כולה, מה עשיתי?
מה אפשר לחשוב?
כלום! מה אפשר לחשוב? מה זה משטרת המחשבות? מה זה הדבר הזה? מה עשיתי? חשבתי! אבל בתכלס, עשיתי את העניינים כמו שצריך? כן, אז מה אכפת לך מה חשבתי? אני חשבתי לשבור משהו ולא שברתי. מה, אתה מניח שזה שחשבתי? ומה, מה זה הדבר הזה? איזה מין דין זה? לא ברור לגמרי. בשאלה האחרונה, שנביא עוד בעיניים.
אבל גם בן אדם שבא לגנוב ובסוף הוא לא גנב.
נכון, אז הוא לא גנב.
או שתפסו אותו לפני שהוא גנב.
אז הוא לא גנב. לרבה תפסו אותו. אז אם כן, אז צריכים להבין מדוע להלכה הקורבן הזה פסול. הרי לא נעשה בו בתכלס בעבודה כלום. שם הכל נעשה כמו שצריך. אלא, הכהן אמר, תשמע, כבר אכלתי מספיק היום, הבטן שלי מלאה, לא יכול לאכול מן הקורבן הזה. עכשיו, אתה יודע מה יהיה לאחרי השקיע, אני אהיה רעב, אני אוכל. זהו, הלך הקורבן. פיגול. אבל לא הכירים אותו, הכל בסדר. יש עוד אמירה של חז"ל, שנקראת הרהורי עבירה קשים מעבירה, תסתכלו במקור מספר 3. חשבתם פעם, למה הרהורי עבירה קשים מעבירה? מה אתם אומרים? למה הרהור עבירה, אדם מערער בעבירה, זה יותר קשה מזה שהוא עשה את העבירה?
זה יותר חמור?
כן, יותר קשה, לא אמרנו חמור, קשה. למה? מה?
יש, כשעושה
עבירה, אתה
עושה את העבירה וזה. אבל
כשאתה חושב עליה, אתה
עושה
מחשבה, ואחר כך
יש לך
מיליארד ישראל. לא עשית כלום.
אבל יש לך איסורי מצפון
שיש לך איסורי. איסורי מצפון? נו, זה מצוין אם יש לך איסורי מצפון, אז אתה מפסיק לחשוב.
אבל לא, אתה לא מפסיק לחשוב.
אז, הבנתי. עוד רב? כן. נו, באמת.
זה מסקרן אותך, אז אתה חושב.
מה זה?
זה מסקרן אותך.
אז למה זה קשה יותר מעבירה? אדם עבר עבירה. איפה מצאנו שאסור לחשוב?
לא מצאנו.
כי במחשבות אתה צריך להבין מישהו במחשבות. ועבירה אתה עושה וזהו.
עבירה זה דבר שאתה עושה בפועל.
נכון, אבל אתה עושה וזהו.
ואז?
אתה עושה.
כן, והיורי עבירה?
ואם
הוא רואה
עבירה, אתה צריך להפעיל
משתנו. אבל אתה לא עושה כלום.
אתה כן עושה.
מה אני עשיתי?
חושב.
חושב, אבל לא פעלתי.
מה עשית?
כל המצוות.
אתה חושב, ואז זה מנקר, 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 כל הזמן. ואתה מפעיל משתנו מחשבות, מנקר.
ואז מה?
ואז
אתה לא עושה. אתה אומר, אם אני
עושה עבירה, זהו.
אתה אומר, עבירה זה מה שנקרא בום וגמרנו. והרהורי עבירה הם לא מפסיקים, זה ירי בשוטף, לא מפסיק.
ממש
לא. מה אתה אומר? אתה לא מסכים, מה אתה אומר?
אני לא מסכים איתו, אני גם...
רק שנייה,
אני אומר בדיוק להפך, זה...
מה להפך?
לא, הרהורי עבירה גם יכולים להתמשך, אבל גם עבירה, כאילו גם עבירה עושים במתמשך, כאילו. נכנסת ללשון הרע, אתה מתחיל לרחל על כאילו על כל העולם, אתה מבין? אבל זה לא...
אז למה חז"ל אומרים שהרהורי עבירה קשים יותר?
כי הוא
מעבירה, אתה מערער,
אתה מערער, טוב, יאללה, בוא, על מה
נדבר? הרב, הם אומרים את זה בכלל?
אנחנו נדבר על ההוא,
הוא עשה ככה, הוא
עשה
ככה.
אתה מתחיל לעשות.
יש פה טענה שאולי הגמרא לא הבהירה את עצמה היטב. מה אתה אומר? אז אני רוצה, הבנה,
זה מה שאמרתי.
מה אתה אומר?
אני לא מסכים איתו.
וגם לא איתו. נו בסדר, אתה מהאום, אתה באמת, כן, לא איתו, לא איתו, אתה באום, כן. אז מה דעתך?
אני אומר לך, הרב.
הרהורה, תתייחס את מה שאמרנו. מדוע הגמרא אומרת, הרהורה עבירה קשה, מה עבירה?
אחרי מחשבה בא מעשה.
אחרי מחשבה בא מעשה.
כן, סתם, סתם.
לא, זה לא תמיד. נכון, שאחרי מחשבה האדם אמור לעבור לחלק המעשי, אבל...
הוא לא עושה את זה, כי
אחרי
זה שהוא חושב...
אבל לפעמים בן אדם לא חושב, בגלל זה החושב מתחיל.
אני אגיד לך, אני לא יודע למה הגמרא רשמה את זה.
אוקיי, אתה לא מבין למה הגמרא אמרה את זה. אוקיי, בסדר, מצוין. כן, עוד עוד רעיונות? כן. תשמע, זה קרוב, זה מסוכן. כן.
אתה נניח מפעיל מערכת לחימה, סתם, אתה יודע, מפעיל לחימה במחשב. אתה נלחם בזה שאתה לא רוצה לחשוב, אבל... לא יודע, אז אני בן אדם מעדוק מאוד. עכשיו עושים לידו איזה, נחמים לידו איזה שיר, אז הוא לא רוצה להקשיב, לא רוצה. ואז לאט לאט זה מחלחל, הוא שומע עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד.
טוב.
מחלחל, מחלחל, מחלחל,
מחלחל.
ככה, עד שזה...
אז זה מה שאמרה פה הרדרש, שאתם נעשים מכינים, מכינים.
מצייץ, ואז אתה עושה את העבודה.
זה מה שאמרה הרדרש, מכינים, מכינים, כן, מחלחל, 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 מכינים, מכינים. רבותיי, הרמב"ן במורה נבוכים. תסתכלו במקור מספר 4. בפרק, חלק, סליחה, חלק ג' ח'. ובאמת מנסה להבין מדוע הגמרא אומרת שהרהורי עבירה קשים מעבירה, ולעניות דעתי זה חידוש נפלא. תודה רבה. זה באמת ראיות יפי. אבל לפני שאני אכנס לדברי הרמב"ם, בואו ונחזור לתחילת הנושא. מה תחילת הנושא? תחילת הנושא שלנו עומד על שני יסודות. אני מאוד מבקש. צד אחד, יסוד של אישה סוטה. מה קורה במקרה של אישה סוטה? אנחנו יודעים, כפי שמבואר מן התורה, שהאדם, כי תסתה אשתו, יש דרך לבדוק האם אמת נכון הדבר. ואז באמת המקדש נערך טקס, והמים המערערים, ואז באמת האדם יוצא, או בידיעה ברורה שלא היה כלום, שום דבר.
או
שאומרת. או שאומרים, מה לעשות? אכן נכון הרע הדבר. עכשיו אני מבין, בסדר, אני מבין. לאדם שראה אישה נסתרת, והוא רואה את זה, אומרת לו התורה, אם אדם רואה סודה בגלבולה יזהיר עצמו מן היין, אני יכול להבין את זה אם זה באמת קרה. אבל אם יתברר שאותה אישה לא עשתה כלום, לקחו אותה לבדיקה בהר הבית, נתנו לה מן המים מערערים, ולא רק שלא קרה לה כלום, אלא התברכה, אז מה שייך נזירות? כלומר, אם אני רואה סוטה בקלקולה, בצדר, אז אני צריך להזיר עצמי מן היין, טוב, תכף נבין גם מה העניין הזה. אבל אם הכל בסדר, אז למה אני צריך להיות נזיר? כלומר, האם התורה כשהיא אומרת, הרואה סוטה בקלקולה, הכוונה היא שאכן נכון היה הדבר? כי מה פירוש? מה הוא רואה? הוא רואה איש ואישה, כשהוא יודע שהיא נשואה ולא לאיש הזה. והיא נסתרת איתו, זאת אומרת שלא רואים מעשה, אלא ימצאת איתו בייחוד. ולכן, אומרים לו מיד, לך ותזיר עצמך מן היין. רגע, סליחה, אולי זה אח שלה שאתה לא מכיר. אולי זה דוד שלה. מי אמר לה שהיא יחידות? אולי שמה עוד מישהי שם, שזה אמא שלה, אחותה, לא יודע. למה? כלומר, צריכה להיות פה קודם כל ודאות שיש פה קלקול. כן? כי אומרים חז"ל, הרואה אישה בקלקולה. כלומר, יש פה ודאות שהדבר הזה אסור. האם זה רק בהקשר לאישה סוטה? המושג להיזהר, האם הוא בהקשר של אישה סוטה בלבד, או דיברה התורה בדרך דוגמה? נתנה דוגמה קיצונית. כלומר, התורה נתנה פה דוגמה של מקרה מאוד מאוד לא פשוט. אבל אם אני רואה אדם אחר שעובר על איסור תורה, האם אני גם צריך להזהיר עצמי מניעה? או במילים אחרות, מדוע זה הוסמך לזה ולא לעניין אחר? יש פה שאלה, יש פה... נו, אז זה קורה גם במקרים שאתה יוצא. ישנה מציאות שבה התורה נותנת לנו הנחיות או הכוונות לחיים, והיא נותנת כדוגמה פרט מסוים ממכלול החיים. לפעמים זה רק במכלול הזה, ולפעמים זה כלל הפרטים כולם. איך נדע במקרה שלנו מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? בואו ונתבונן בדברי הרמב״ם. בדברי הרמב״ם במורה נבוכים יכול להיות, כך לפחות אני מבין, שנותן לנו מימד מחשבתי להבין האם זה נקודתי, כלומר ההקשר הוא ספציפי סוטה נזיר, או דוגמה. ובואו נראה את דבריו בפנים. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כבר ידעת, אומרם, הרהורי העבירה קשים לעבירה. אומר הרמב״ם, כן, אני יודע, אני רוצה לדבר על מה שאומרת הגמרא ביומא. וזאת להבין את המשפט הזה, כי הוא משפט לא פשוט, ראינו פה, באמת, יש פה דעות חלוקות. קשה להגדיר אותו. מה פירוש הרהורי העבירה קשים לעבירה? אומר הרמב״ם, ויש לי בביאור זה בפירוש מופלא מאוד. לא דרכו של הרמב״ם, אבל פה הוא כותב את זה כך. והוא, שהאדם אם עשה עבירה, אדם חוטא. מה אתם אומרים? זה טבעי או לא? זה טבעי. אומר הרמב״ם, הרי עשה את העבירה מחמת המקרים הנספחים לחומרו, כמו שבהרתי, הוא חומר. ואם האדם חומר, סביר להניח שהוא יחטא, כלומר זה איזה חלק בלתי נפרד. כמו שחלק בלתי נפרד זה עם הגולן, חלק בלתי נפרד שאדם ימחה, זה לא יעזור. הרי הפסוק אומר, אין צדיק אשר יעשה אותו בארץ, ולא יחטא, מה לעשות? אנחנו נולדנו בשר ודם, וביותנו בשר ודם, אנחנו עלולים לחטוא בסבירות גבוהה. אם יבוא אדם ויגיד שהוא לא חטא מימיו, אנחנו נערער על כמה זה נכון. יש אומנם בגמרא כמה דוגמאות על בודדים, עם כל המיליארדים של אנשים שחיו על כדור הארץ, שלא חטאו. טוב, אבל הם לא מעלים דוגמה. אומר הרמב״ם שביסוד שלנו אנחנו נבוא לדחת. המשיך הרמב״ם ואומר, כלומר, שהוא עבר בבהמיותו. יש בנו חלק שהוא החלק הגופני, והוא חוטא. איתו אנחנו חוטאים, וזה דבר שקורה, ובשביל זה יש תשובה, יש ביטוי, וחרטה, וכמה לא נעתי. אם זה לא היה כך, אז מדוע צריך לעשות תשובה? אין על מה. אם האדם לא היה מסוגל לחטוא, אז מה קורה? אין עונש, אין שכר, אין גן עדן, אין גהנם, אין כלום. כי באמת, הוא לא חוטא, הוא משודרג לרמת דור שישי. הכל בשלט, זהו, הוא לא זז, הוא לא משנה כלום. אבל אומר לנו הרמב״ם, תראו איזה דבר מתוק, הוא קורא לזה מופלא. למה הרהורי העבירה קשים מהעבירה? אבל המחשבה, הרי היא מסגולות האדם הנספחת לצורתו. האדם, המחשבה של האדם, היא לא חלק גשמי. היא חלק שמה שנקרא קיבל סיפוח, הצטרף אל החומר, אבל הוא לא חלק ממנו. וכאשר שוטט במחשבתו באווירה, באיזה כלי הוא משתמש כדי לחשוב? במוח, בשכל, בחלק הנכבד ביותר שבחלקיו. כלומר, תארו לעצמכם שאדם קונה שעון זהב או מקבל מתנה שעון זהב שעולה 6, 7, 8, 10 אלף שקל, הוא כל כך יקר מצד הערך השווי האמיתי שלו, והבן אדם הזה יושב ומפצח אגוזים עם השעון. סליחה, גם אם הוא לא יתקלקל, ממתי פוצחים אגוזים עם שעון זהב או עם שעון בכלל? כלומר, ברגע שאדם לוקח דבר יקר, דבר מעולה, ומשתמש בו לדברים בסויים, זו הבעיה, אומר הרמב״ם. ולכן הוא אומר כי הצורה הזו האנושית וכל סגולותיה הנספחים לה אין ראוי להשתמש בהם, כי אם במשהו תדעו לו, כלומר בשבילם זה נועד להתחברות בנעלה, לא להתרדמות במקי השפנות. אומר הדוד והוא מדהים, ראיתם איך הוא עשה את הקצר? איזה יופי. אומר, רק יכול להיות שאדם לוקח את החלק הנעלה ביותר שלו ומשתמש בו בדברים בזויים. לכן הרהורי העבירה באים מצד המחשבה, מצד המושכל, וזה החלק היותר עליון שבאדם. ואם כן, איך אתה מוריד אותו להשפטות? כלומר, פה מובן הקושי, זה לא שאתה חוזר על זה ונלחם את זה במלחמת המחשבות, אלא עצם זה שהשתמשת בזה בדבר לא מתאים. איך לקחת וביזית את הדבר העליון, הקדוש המיוחד? הרי אני יודע שבואו, אני מדבר את זה ברצינות. רוב רובם של עם ישראל, גם כאלה שלא מקפידים על תורה ומצוות, בכלל. ויראו ספר קודש על הרצפה, מה הם יעשו? הם ירימו אותו. אפילו שהם לא מקיימים שום דבר מה שכתוב שם. כלומר, מצד הנעלה שבאדם, האדם צריך לכבד דברים שהם נעלים. ואם כן, כשאנחנו במחשבות שלנו מערערים בעבירה, עשינו את הדבר הלא מקובל, הלא יאומן, הדבר היותר משפיל, היותר בזוי. כי אם אדם לוקח משהו, הוא זול, והוא מפצח איתו אגוזים, אז גם אם זה לא מתאים, אני אגיד לו, בחייך, תחפש, איך אני יודע, מפתח אגוזים. אבל אם הוא עושה זה עם כלי יקר, יצעקו עליו. אתה נכון, אנחנו עושים שטויות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. ואנחנו חוטאים מדי פעם. אבל אומר אדם, כל זמן שזה בא מצד הגוף, אדם חטא עבירה, טוב, יש מקום להסביר למה. יכול להיות שזה יתקבל על הדעת, לא שיגיד לך בסדר, אני מותר לך, אבל זה יתקבל על הדעת. אתה אמר תהליך של תשובה, אבל לקחת את המחשבה, על זה, איזה תשובה אתה עושה? על מה, איך אתה עכשיו לוקח את הדבר הזה, הנעלה הזה, שזיהמת אותו ונחלכת אותו והשפלת אותו, להחזיר אותו נקי למקומו? אני אומר רמב"ם, זה נקרא קשה. כלומר, הקושי הוא בשני המהלכים. אחד, מצד זה שלקחת את הדבר הנעלה והבאת אותו לעברי טיפה אחת, אבל הקושי הגדול, מה הוא עכשיו? הקושי הגדול הוא להרים אותו בחזרה למקום הנעלה שלו. לכן הם קשים יותר מהעבירה. וכשאדם חוטא בגופו, אחר כך יעשה תשובה ונגמר. אז אם כן, עכשיו אני מבין את המדרש. המדרש שאמרנו בהתחלה, זה פשוט יבוא וזה עובר אליי עוד הרבה זמן. כלומר, ההסבר לדברי חז"ל עכשיו מובן על המדרש. המחשבה היא המייחדת את בני האדם מכל הנבראים כולם בדבר ידוע ומפורסם. במילים אחרות, תנו לי מילה מהתורה שתגיד לנו, או תחבר אותנו, למחשבה. אבל לא המילה מחשבה, אלא משהו בנו שקשור בבריאת האדם זה עצם מה שנקרא המחשבה. הדבר היותר עליון, היותר נעלה, בעלה. מילה אחת.
יצר.
מה?
יצר.
לא שומע.
יצר.
לא.
לב.
יש היום ארגון כזה שאנחנו לא כל כך אוהבים.
בצלם.
נכון. בצלם. בצלם אלוהים עשה את האדם, זה המחשבה, מחשבת הבריאה. זה מה שרוצה מדברי הרמב״ם. כלומר, המחשבה היא ההזדהות, הזיהוי של צלם אלוהים שבאדם. ועכשיו אני לא רוצה לעשות מבחן, כי זה, איך אומרים, נכשל מראש. וחבל שזה כך, אבל זאת עובדה. כל אחד יכול לבחון איפה הוא לקח את הדבר הגדול הזה שנקרא צלם אלוהים שבו, והיא שורש המחשבה, שורש הדיבור, לא שורש המעשה, הגוף הוא המעשה. ואיך ולאן הוא לקח את צלם האלוהים שלו, ואיפה הוא מניח אותו, ואיפה הוא מסתובב. במילים אחרות, מה יש לך בקומקום? מה מסתובב לך בגולגולת? על מה אתה חושב? כי המחשבות הן קשים בגלל הנעלה, המקודש, הראוי, היותר גבוה של האדם. אז אם כן, אדם שמשתמש בשכל, במחשבות, לערעורי עבירה, זה חטא חמור במיוחד. לא מצד המעשה, אלא מצד השימוש הלא ראוי במכשיר שניתן לך. וזה מה שמביא את האדם להידרדרות עמוקה שבעמוקות, וזה סמיכות הפרשיות. כלומר, לפי הרמב״ם, הרואה סוטה בקלקולם יזיר עצמו מן היין. הרואה אדם שעובר עבירה אחרת, לא ראינו שסמכו שיזיר עצמו מן היין. כלומר, יש פה דבר קשה מאוד ומדוע, שאותו אדם שראה את העניין, מעכשיו, איפה המחשבות שלו נמצאות?
בעניין.
הוא לקח את הדבר הגדול, הנעלה, והשפיל אותו למטה. ולכן הוא צריך להזיר את עצמו. צריך לעשות פעולה הפוכה כדי לקדש את עצמו מחדש, כדי לנקות את המחשבות שלו. לא את המעשה, כי הוא לא עשה. אוקיי? איפה זה נמצא? בלב. זה המחשבות שיש לנו בראש של בלב. זה שבר הפסוק. לא יברכו, אין מסתרים לפניו. המדרש עובר מהמנעפים לאן? לחדרי הלב. מכילים, מכילים. הקדוש ברוך הוא קורא את מחשבות ליבנו ומכיר אותם היטב. מדוע? כי המחשבה, מחשבת האדם מהי? ויפח באפיו נשמת חיים. זה חלק אלוהיו, מה? זה מחשבת הבריאה. כבר הוא מצוי בתוכנו. לכן יש מי שאמר, אני כרגע ברחתי המקור, אבל משוכנע שיש, שרחתי אותו. שכשאדם עובר עבירה, אתם יודעים את מי הוא לוקח איתו כשותף? את הקדוש ברוך הוא. כי יש פה חלק של הקדוש ברוך הוא בתוכו. כלומר, אדם צריך להבין מה הוא עושה. ויום אנחנו לא חושבים ככה. אנחנו לא רואים את עצמנו כחלק אלוהה ממה. אנחנו לא רוצים אולי לראות את עצמנו, אולי נוח לנו לא לראות את עצמנו שהקדוש ברוך הוא בתוכנו ושכנתי בתוכם. אנחנו מעדיפים להגיד אין אלוהה בקרבי. כי אם אנחנו נבין בכלי המחשבה שיש בתוכנו חלק אלוהה ממה, יהיה קשה לנו לחתוך. אם נבין את ערך הגדולה, את גדלות השם, את רוממות השם, את הנשמה אלוהי שנתת בי. מה זה אומר? אנחנו באמת, באופן טבעי, יהיה לנו מחסום חזק מול היצרים. אלא שאנחנו לא חושבים ככה. אנחנו לא נתאים שם. לכן אומר לנו הרמב"ם, המחשבה היא קשה מהעבירה עצמה. כי עבירה, כמו שאמרת מקודם, זה בום, נגמר וזהו. אז נכון, אבל זה דרך, בא דרך הגוף. וזה יכול לקרות. וכשאדם משוטט במחשבותיו, בהרהורי עבירה, כל רגע ורגע זה כמו לקחת את הדבר היקר והנעלה ביותר שיש לאדם, ולטבול אותו בבוץ, ולטבול אותו באשפה. זה מאוד קשה. כן? מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? כי שאלנו בהתחלה איך אדם יכול להתחבא בתוך הלב, אני חושב שכולנו פה יודעים היטב היטב את הלב שלנו ואיזה מחפורים אנחנו עושים בו. את המחשבות שלנו ומה אנחנו מחביאים בהם. למעשה, אדם יכול להסתיר בחדרי ליבו ובמחשבותיו דברים מבזים, דברים משפילים. את מי? את המהות של חיי. זה הדבר הקדוש ביותר שיש בחיי. זה הנשמה שלי. כן? מה אפשר לעשות? מה אתם אומרים? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא יראינו לו משם. מה נראה לכם? אני בתוככם. כל המטמוניות שאתם מחביאים, אני בניתי אותן. אני מכיר אותם, הם שלי. השם אתם מחביאים? זה עזות פנים. זה כבר חוצפה. מלא, אדם מחפיא משהו במקום ששייך לו. אבל אתה מחפיא משהו במקום ששייך לי, ואתה מסתיר את זה ממני? כאילו, מה נסגר? איפה אתה נמצא? על כן אומרת לנו התורה, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. ומדוע דווקא מן היין? יין מקרב. יושבים חבר'ה, פותחים בקבוק יין, לחיים, לחיים. תראו מה קורה. יושבים אנשים זרים זה לזה, או שלא כל כך מכירים, ומתחילים בהתוועדות. ולוקחים את הוודקה, והלבבות נפתחים. והלבבות נפתחים ומתחברים ומדברים ושרים וזהו, מנים חברים. הנושא הזה של שתיית היין עלולה להביא את האדם לידי תחושת התקרבות למה שהוא ראה שאסור מקודם. לכן הוא צריך להזיר עצמו מן היין. מה הדבר הנוסף שאסור לנזיר לעשות? להתאמה למת. למה? אותה סיבה. כשאתה בא לנחם, אז אתה עושה מאמצים להתקרב אל המנוחם, לדבר איתו. יש התקרבות של הלבבות. ולמה אם כן, אסור לו להסתפר? מה אתם אומרים? למה ישנה מניעה באיסור תספורת? מישהו פה זה רעיון?
למה?
תן לו להסתפר, למה אסור להסתפר? מלא הבנתי יין, מלא הבנתי מת. אבל להסתפר? למה שיגדל את השיער? מה מטרת הגידול של השיער? או במילים אחרות אני אעזור ככה להבין את הרעיון. איך? לא שומע. לא מתאבל, וואלה, אתה הלאה על הנקודה. יפה, אתה עלית על הנקודה. לא להראות שהוא מתאבל, כי הוא לא מתאבל. אלא מה להראות?
התעצבות.
נו, אני, אתה שם. היי, אתה שם. תרחיב, נו, תחשוב רגע, אתה בדיוק בנקודה.
רב, שהוא עצוב.
עצוב, לא, לא עצוב. למה הוא כזה שיער? כי הוא רוצה להראות מה?
יופי.
ממש לא.
הוא רוצה להראות האחדות. להראות לי האחדות.
מה הוא רוצה להראות? אתה רואה בן אדם שהפעם לא גידל שיער, פתאום מתחיל לגדל שיער, מה אתה אומר?
וואלה,
קרה משהו. כלומר, הוא בא לסמן. גידול השיער בא לסמן. כלפי מי? כלפי עצמו. כי אף אחד לא יודע שהוא ראי סוטה בקיר פעולה. אבל הוא מתחיל לגדל שיער, זה אומר שזה כלפי עצמו סימן שכל בוקר שהוא מסתכל במראה. הסימן הזה אומר לו, שים לב, הרהורי העבירה קשים מהעבירה. אל תתערדר לשם. ראית מה שראית וזה דבר חמור. אבל שם אחד בשלום תתעבה במחשבות שלך. השיער יזכיר לך כל פעם שאתה נמצא בסכנה ואתה במצב עדין. ולכן אל תיתן למחשבות להגיע למקום שהן לא צריכות להגיע. השיער בא לתת לו סימן של בלם. למה 30 יום? סתם נזירות 30 יום, אחרי חודש הוא מוריד הכל, הוא בא לבית המקדש לביא קורבנות וקורבן חטאת. ולמה הוא מביא קורבן חטאת? למי שיש רעיון? מה הוא עשה? הוא התקדש. הוא אמר, בוא נה, צריך להתקדש. נכון? שלא יפול. אז למה הוא מביא קורבן חטאת? אומרים רש"י מביא במקום על שם שהסיר עצמו מן היין. רגע, מה אתה רוצה שאני אעשה? למה הוא מביא קורבן חטאת?
הוא
מציא
את עצמו
לדברים שהדברים הוא ברור אוקיי, שהוא אוסר על עצמו דברים שמותר. אבל טוב, יש מציאות בעייתית, אני מותר, לא? זה צריך אפילו, איך אומר הרמב"ם, שאתה רוצה לעשות שינוי, אתה צריך להדר את הקצה עד שאתה מתאזן. אז הוא ראה דבר שהוא חמור, אז הוא עכשיו רוצה לאזן את עצמו.
אבל למה אתה מסתובב
במקום
הזה?
הלכתי ברחוב, אבל אני יודע, מה אני אשם שבחרו שם את המקום הזה? אבל אני ברחוב, ליד הבית, מה אני ארצה? אספר לכם סיפור, ובזה בטח אתה לא לעניין, מספרים על הבעל שם טוב, לא יודע, אבל ככה מספרים. שהלך יום אחד בשבת קודש ברחוב לבית המדרש או בית הכנסת או אני לא יודע לאן. ועבר מולו יהודי מהעיירה שכבר היה שייך לתנועת ההשכלה, אלה שחשבו שהם חכמים הם, אבל להערה. וסיגריה בוערת בידו. הלך הבעל שם טוב, ישב בביתו ואמר, ריבונו של עולם, אני לא מבין איפה אני חילדתי שבת. כל השבת יושב ומנסה להבין על איזה איסור שבת הוא עבר. אבל הוא לא עבר כלום, הוא היה בסדר, הוא עבר. ראו את זה עם סיגר לדוקה, מה הבעל שם טוב? ישב, חשב, 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 התחיל ככה מה שנקרא לחפור. אמר, הופ, עליתי. אמר, אני הייתי יום אחד באיזה מקום, שמעתי מישהו שמדבר רע על איזה תלמיד חכם. ושתקתי, ולא מחיתי. והגמרא אומרת, תלמידי חכמים בחינת שבת. לכן הראו לי שאני חילדתי שבת. על פי העניין הזה, מובן, אם אתה עברת שם, לא בחינם עברת שם, רצו להראות לך משהו. וכאן באה התפיסה שעל פי הבעל שם טוב, שאדם רואה מישהו אחר עובר עבירה, אז לפני שהוא מתחיל לצעוק עליו ולהוכיח אותו, הוא קודם כל צריך להסתכל אצלו, כי רמזו לו מה יש אצלו לא בסדר. הוא לא, איפה הוא לא בסדר. אחר כך חברו, אז חברו היה שליח להראות לו. איפה כל זה נמצא? במחשבות. זה שאתה עברת וראית, מעניין מאוד. אתה ראית. אבל היו 10 שעברו ולא ראו כלום. לכן אתה צריך להזיר עצמך מן היין. אתה צריך להזיר עצמך מהתקרבות. למה? כי יש לך את זה. יש לך את זה במחשבות. יש לך את זה באירועים. ולכן אדם צריך מאוד מאוד ועוד פעם מאוד לשמור על המחשבות שלו. כי אירועי עבירה קשים. ולא לחינם מראים לך איפה המחשבות שלך לא במקום הזה. אם יסתר איש במסתרים, אם אדם יסתיר את הדברים שהוא אותה, לא את הדברים, את המעשים, את המחשבות, ויגיד, אני לא הראינו, טעות. המדרש אומר, אני בראתי אותך מחילים מחילים. אני בראתי אותך, יצרתי אותך, עשיתי אותך. אני מכיר את כל המסתרים שאתה מסתיר. אין ממי להסתתר. אבל חשוב יותר, שלא לבוא בצד המאיים, אלא לבוא בצד של הערך. אדם צריך רגע לשבת עם עצמו, באמת להכיר את יקר ערך נשמתו. מי הוא באמת? ולזכור שכשהוא חוטא, הוא לוקח יד ביד את הקדוש ברוך הוא איתו לחטוא. זה החלק שמחיה את האדם, חלק אלוהה ממה. אוי לבושה, אוי לכלימה, אוי לעזוב פנים, אוי לחוצפה. באה התורה ואומרת, כמו שראינו במורה נבוכים, אם זה מצד החומר, יכול לקרות. אבל לשמור על המחשבות, שם צריך לשמור. שם אין הסבר. שם אין את כל מיני תירוצים. כי המחשבות הן מחשבת הבריאה. המחשבה היא הקדושה ביותר והנעלה ביותר בעלה. ואין תשובה לומר למה השפלת אותה, למה החלכת אותה. היא לא כזו, אין לה נטייה לזה, היא לא קשורה לזה. הקדוש ברוך הוא מכיר אותנו, היטב היטב. לכן, בואו ולא נסתיר ממנו דבר, כי אי אפשר להסתיר. אנחנו נוטים לחשוב רע, להרהר בעבירה, בגלל שאנחנו כאילו שוכחים אם יש לנו עניין. זה נורא מצחיק. להסתיר משהו בפני מי שהכל גלוי לפניו. זה ילדותי, נראה לי כמו אפילו תינוקי משהו. בואו נצמד לבגרות שלנו, לגדלות של הגיל שלנו. אנחנו אנשים מבוגרים, לא תינוקות. ולא נסרב מחבואים. כי המשחק מכור מראש. ובאמת, נחשוב על הדברים. וננקה את המחשבות שלנו, וניישר את המסילה שהקמנו, ויחד נוכל באמת להיות מאלו שנאמר עליהם נשוא את ראש, להרים את הראש למעלה. ולא לעשות את מה שלא צריך, אלא רק לקדש שם שמיים. וקידוש שם שמיים, קודם כל מתחיל איפה? כאן. במחשבה. זה הקשר בין סוטה לנזיר. כל אחד ואחד מאיתנו, כרגיל, הבוחר יבחר. תורה מונחת לה בקרן זווית, לא שייכת לאף אחד, היא שייכת לכולם. מי שרוצה יבוא ויטול. ההמלצה, תלכו לקחת. היא חופשית. זו אפליקציה חינמית. אפשר להוריד, מתאים, בכל מכשיר. בכל הגרסאות כולם. שבת שלום.